העתיד ואת התקשורת שני דיונים דרמטיים שהתקיימו בבגץ, האחד בשאלת פסילתו של נתניהו מלעמוד בראשות הממשלה, והשנייה על תוכן ההסכמים הקואליציוניים בין הליכוד לבין כחול לבן, ממשלת החילופין, יצור חדש, שנכנס לאט לאט לספר החוקים. הסיפור הזה גורר את הימין לציפייה דרוכה, כולל כאלה שמעוניינים בכל מאודם שבגץ יפסול את נתניהו. זה יוביל אותנו לבחירות נוספות, הם אומרים, ולניצחון היסטורי של גוש הימין, כולל שינויים חסרי תקדים ודרמטיים בסמכויות בגץ לאחר הבחירות הנוספות. אבל נראה שהשוטרים, שהשופטים, שמתנהגים כמו כל פוליטיקאי מצוי, מריחים את האווירה בחוץ ולא ימתחו את החבל יותר מדי. האמת? חבל. הגיע הזמן לעשות סוף לדיקטטורה השיפוטית שמלווה אותנו כבר חצי יובל שנים. עוד מעט נעסוק גם בזה, נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות הבוקר נדב ארבל, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, בצלה לך ולמאזינים, אלה כותרות השעה 8. בכל מוסדות החינוך החרדיים לא התחדשו היום הלימודים. במהלך היום יפורסמו בעזרת השם הנחיות מסודרות לקראת פתיחת הלימודים מחר. עם זאת, בשלוש ישיבות גדולות יחודשו היום הלימודים בקבוצות קטנות ובהתאם להנחיות משרד הבריאות. עם זאת, בבתי הספר היסודיים בכיתות א' עד ג' ובתי הספר התיכוניים לתלמידי כיתות י' וי' ב' בחינוך הכללי והממלכתי דתי ישובו היום בהדרגה ללימודים בהתאם להחלטת הממשלה ביום שישי. עם כניסתם למוסדות החינוך יתנו ההורים בכל בוקר הצהרה בה יתחייבו כי בנם בריא ולא חלה בקורונה. אולם בכמה רשויות מקומיות הודיעו כי לא יפתחו היום את בתי הספר בשל אי הערכות. דוח פנימי שהוצג למטה לביטחון לאומי מלמד כי פתיחת המערכת עלולה להרחיב את היקף ההדבקה בנגיף הקורונה בכ-20% בתוך חודש. שני דיונים דרמטיים השבוע בבגץ. היום ידון בית המשפט העליון בהרכב מורחב של 11 שופטים בעתירה המבקשת לקבוע כי בנימין נתניהו, המואשם בעבירות פליליות, לא יוכל להרכיב את הממשלה החדשה הבאה. בראש ההרכב תעמוד נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות. מדובר בדיון בעל השלכות דרמטיות, שכן אם יפסול בגץ את נתניהו מלהרכיב את הממשלה, תלך ישראל לבחירות רביעיות בהתאם להסכם שנחתם בין הליכוד וכחול לבן. מחר ידון בגץ בעתירות נגד ההסכם הקואליציוני שנחתם בין הליכוד לכחול לבן. מחוץ לאולם בית המשפט יפגינו שתי קבוצות, האחת תומכת בעתירות והשנייה מתנגדת להתערבות בגץ. הלווייתו של ראש ישיבות בלז, הגאון רבי שמואל יששכר רוזנגרדן, זכר צדיק לברכה, שנפטר הלילה בבית החולים שערי צדק בירושלים, תצא היום בשעה 11 משמגר דרך קריית בלז. כתבנו בנטי לזורוביץ' מוסר כי על פי הנחיות המשטרה, המשתתפים יוכלו לקחת חלק במסע הלוויה דרך מרפסות הבתים בלבד. סמוך ליישוב ניצן בדרום נהרג הלילה נהג טרקטורון כבן 50 בהתנגשות עם שני כלי רכב. שני נהגי המכוניות נפצעו קל ופנו לבית החולים ברזילי באשקלון. סוף זמן קירת שמה בשעה 9:57, התחזית התחממות. אלה הכותרות.
תודה רבה לך נדב. בצוות האורחים אסתי פלד, אבי גדלוביץ', יחד עם אותי קופפר הטכנאי, אנחנו מתחילים. 8:03 דקות, שוב שלום לכם. אז כולם שואלים את עצמם האם שולחים היום, מחר, מתי ישו את הילדים לחיידרים, לבתי הספר, לישיבות. אז שלוש ישיבות כבר מתחילים היום את הלימודים בשיטת הקפסולות. עוד מעט נרחיב מהי השיטה הזו, איך זה עובד, ומערכת החינוך החרדית לא מתחילה היום, לפחות זו הרשמית, החיידרים, בתי יעקב. אנחנו עם שניים, כתבנו צבי טסלר, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
ויועץ משרד הבריאות למגזר החרדי מני גרה, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
נפתח איתך צבי, העובדות הן שכרגע מערכת החינוך החרדית לא מתחילה, למעט אילו חריגים.
נכון, המערכת החרדית שנמצאת תחת החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני של ש"ס, תהן לא מתחילות הבוקר. יש מוסדות חרדיים שנמצאים תחת זרם הממד, אלו כן מתחילים, למשל מוסדות החינוך של חב"ד, אלו כן מתחילים בבוקר יחד עם שאר מוסדות החינוך בכיתות א' עד ג', למעט הערים והמועצות האזוריות שהחליטו בשלב הזה לא לפתוח, לדחות למחר, למחרתיים, כל רשימה של יישובים
וזאת כי הם לא נערכו מספיק, לא בגלל שהם מפחדים ממשהו.
נכון, למרות שהדיבור על זה שביום ראשון יחזרו כיתות א' עד ג' הוא כבר מיום שני שעבר, הייתה כבר החלטה עקרונית, אבל היה הרבה מאוד בלבול. הבלבול אגב שחייבים לומר שגם עכשיו ממשיך להרבה מאוד מורים שכבר נמצאים בבתי הספר עכשיו בדקות האלה, אם התלמידים לא ברור מה הם יכולים לעשות ומה הם לא יכולים לעשות. כל המהלך שמשרד הבריאות נעשה בצורה די חפוזה, כך יש ביקורת רבה על זה, לא לוקח בחשבון את ביטחונם של המורים לצורך העניין, אבל יש שאלות עוד יותר גדולות על מה שקורה בציבור החרדי. באופן עקרוני, החל מהיום, כיתות ז' עד י' לפחות המקבילות שלהם בציבור החרדי אמורים לחזור לספסל הלימודים, למרות שבשבוע האחרון אלו שחלו, בדקו את הגילאים, כל אלו שחולים החדשים בקורונה, כמחצית מהם, בערים החרדיות, כמחצית מהם הם מתחת גיל 19, ומחצית מאלו, זאת אומרת רבע מכלל החולים החדשים, הם בני שכבת הגיל הזו, שכבת הגיל של 12-19, אותן כיתות בדיוק שאמורות לחזור לספסל הלימודים, זאת אומרת שכבה שמאוד נדבקת, היא אמנם חולה בדרך כלל בצורה פחות קשה, אבל צריך לזכור שאל הכיתות הללו נכנסים מורים מבחוץ, מלמדים, רבנים, מגידי שיעורים, ואלו ייחשפו לתלמידים, ואחר כך יחזרו לביתם ולקהילתם כדי להדביק הלאה, ולכן יש חשש מאוד גדול. אלה שכן יחזרו, והזכרת שלוש ישיבות שחוזרות במתווה של קפסולות, שם זה סיפור שהוא מעט שונה, כי הם מגיעים מראש לסוג של סגר,
מקום מסודר, סגר עצמאי. כן, אנחנו נרחיב על כך בהמשך עם נציגי הישיבות. עכשיו מני, החשש הוא לא קטן, לא פשוט, ואני מבין שגם החינוך העצמאי עשה סוג של סקר באמצעות מנהלי ומנהלות בתי הספר, והרוב המכריע של ההורים, לפחות להבנתי, מאוד לא רגוע ולא כל כך סס לשלוח את הילדים בשלב הזה, כל עוד הסיפור לא מאחורינו. למה לא בעצם לשלוח? מני גרה? מני איתנו?
כן.
שומעים אותך. עכשיו כן.
החלטת הממשלה להביא לחזרת הלימודים היא החלטה שמביאה לכך, כיוון שיש הורים רבים שצריכים לצאת לעבודה ואין להם את היכולת שמי שיטפל בילדים או מי שישמור על הילדים, ויש בהחלט צורך לחזור לשגרה, ויש צורך בהחלט לחזור, להחזיר את המשק, מה שנקרא. עכשיו, אין ספק שגם לאלה שעדיין חוששים, יש מקום לחשוש, ויש הרבה דעות לכאן ולכאן, כמו בכל נושא הזה בקורונה, גם בין בכניסה אל המשבר, בין ביציאה מהמשבר, תמיד יש שתי דעות, יש אסכולות לכאן ולכאן, המומחים יושבים, משקללים את הנתונים, ואומרים, יודעים לקחת בניהול סיכונים, איזה החלטות לקבל ואיזה צעדים לעשות. ודאי שהקורונה עדיין כאן, ודאי שכל מי שיכול להישמר, ויכול יותר ויותר להישמר ולהחמיר, בוודאי שצריך לעשות את זה עבור עצמו, אבל מבחינת הכללים והחוקים שהמלל ושהממשלה מחליטה, אז יש מתכונת של חזרה לחיים.
ונדגיש, גם ההחלטה להחזיר את מערכת החינוך בצורה כזו או אחרת, זה לא מחייב את ההורים. כלומר, ההורים עדיין נתון לשיקול דעתם, האם לשלוח או לא, לפי נטיית ליבם, חששותיהם וכו'.
נכון. מדובר בהחלט בצד הזה, קודם כל בשביל אותם הורים שחייבים לשלוח את התלמידים. עכשיו, אני רוצה לומר רק במשפט אחד, יש סדרת נהלים מאוד 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 קפדנית עד לפתיחה של הישיבות הקטנות. אמנם על פי החוק מותר לפתוח היום ישיבות קטנות ובתי ספר בכל הגדרה, כל מגזר והגדרה שלו מבחינת גילאים. אבל בשביל לפתוח את זה, וזה חשוב לדעת, וחשוב לומר גם למנהלים וגם להורים, יש סדרה מאוד מאוד רצינית של כללים שבהם צריך לעמוד. אסור לזלזל באף אחד מהם, אם יקפידו וישמרו על הכללים האלה, נוכל לצמצם אפשרויות של הדבקה נוספות בקהילה, אין ספק.
בוא ניתן רגע, מה סדרת הכללים האלה? אולי צבי תוכל לומר לנו אותם?
אז אני, לגבי סדרת הכללים, אנחנו שמים רגע בצד את הפנימיות, שזה סיפור נפרד, הקפסולות שם, ותדברו על זה גם בנפרד. בבתי ספר ישנם כללים של חיתול, אבל הכללים למשל אומרים שבכיתה, בתוך הכיתה, לא צריך 2 מטר, אפשר להכניס 15 תלמידים ומורה, למרות שהכיתות הן קטנות יותר ולא מאפשרות, כיתה תקנית מאפשרת פחות מ10 תלמידים בכיתה, אפשר 15 פלוס מורה, למרות הישיבה התפופה, בלי מסכות, התלמידים יושבים בכל השיעורים בלי מסכות, למרות הסיכון שיש בזה.
איזה חוסר אחריות זה?
והחלטה, חייבים לומר, כי אמר ממני, הלחץ לפתוח את בתי הספר הוא כדי לתת להורים לאפשר לעבוד. הלחץ הזה רלוונטי אך ורק, והסיבה הזו רלוונטי אך ורק בציבור הכללי, ששולחים את א' עד ג', כי זה גילאים שהילדים לא יכולים להישאר לבד, ולכן ההורים רק ככה יכולים לצאת לעבוד. בהחלטה לפתוח בציבור החרדי מכיתות ז' עד י' היא לא רלוונטית בכלל, ואומר גם מנכ"ל משרד החינוך, אין לזה שום רלוונטיות, הרלוונטיות זה הלחץ שהפעילו על הממשלה, על המלל, על ראש הממשלה, על משרד הבריאות, לאפשר את זה כדי שיוכלו לחזור ולחבוש את ספסלי...
אז אני רוצה להבין, שנייה, מני, הכללים הם שלא צריך 2 מטר ואפשר 15 ילדים בכיתה ולא צריך מסכה?
אם צבי אומר שאלו הכללים, אז צבי יודע, אני לא...
אז מה עשינו?
כאלה.
אז מה עשינו?
אני אומר, אם צבי אומר שאלו הכללים, הוא כנראה קרה. אני לא ראיתי את הכללים האלה כשיצא הפרסום האחרון ב-27 באפריל, הכללים מחמירים הרבה יותר. הוא מציג משהו שיש עכשיו הקלות, אני לא יודע, אבל אני לא יכול לחלוק עליו.
עם גורם בכיר מאוד במשרד הבריאות, שביקש שאני לא אחשוף את שמו, גורם בכיר מאוד מאוד במשרד הבריאות, והוא אומר לי חד משמעית, אנחנו משאירים אותם ויודעים שאין שום דרך, למרות שעל הנייר צריך 15 מרווחים, אנחנו יודעים שאין דרך, ובכל זאת היתרנו, כי הם יושבים במקום אחד, ולכן אנחנו מניחים שפחות...
כן, אבל זה לא ישיבה, הם חוזרים הביתה בצהריים, ומסתובבים בחוץ, ונכנסים חזרה לכיתה.
ילד אחד שמתעטש, כשלידו נמצא מישהו במסכה, במרחק פחות מ2 מטר, וצריך להגיד עוד משהו, הדוח שעליו התבסס, משרד הבריאות והמלל ומשרד החינוך, שהגיעו להחלטה כדי לפתוח את מוסדות החינוך, זה דוח גרטנר שנעשה בבני ברק על ילדים בבני ברק, משפחות בבני ברק, שרלוונטי מאוד לציבור שלנו. והדוח הזה מצא שבאמת ילדים מדביקים ונדבקים פחות ממבוגרים, אבל רק בגילאים צעירים של 2 עד 8, מגיל 9 ומעלה, הם מתחילים להדביק יותר ויותר, והגיל... מגיל 11 למעשה, מגיל 11, 12 ומעלה, הם מדביקים כבר כמעט כמו מבוגרים. וההחלטה לשלוח אותם למוסדות החינוך בכיתות ז' עד י"א, בגילאים שהם כבר מתחילים להדביק כמעט כמו מבוגרים, גם להידבק וגם להדביק, בעיניי חוסר.
טוב, אני יוצא מבולבל מהשיחה הזו.
אבל צריך לומר, ההחלטה הזו היא החלטה שהמוסדות החינוך החרדיים הביאו בשמם של גדולי ישראל, השרים החרדים, הנציגים החרדים הביאו בשמם של גדולי ישראל, שחשוב יותר את התינוקות של בית רבן בגילאים הללו, וזה המצב, לכן במגזר החרדי הכללים שונים מהמקומות האחרים, צריך לקחת בחשבון גם שאצלנו יש רבים שיכולים עדיין להישאר בבית ולשמור על הילדים, על הילדים הקטנים יותר, ואכן התפיסה והחשיבה הזאת היא שהדבר החשוב ביותר להחזיר קודם כל את הגילאים הללו. זו התפיסה שהתקבלה כלפי המגזר החרדי, בעקבות כאמור הוראתם של גדולי ישראל
נכון, בגדולי ישראל הורו כרגע לעכב את הכל, ובמהלך היום יתקיימו דיונים. אבל אני רוצה להציע הצעה אחרת. יש 1,000,000 עובדים שיצאו לחל"ת, לחופשה ללא תשלום, הם בבית. הם לא הולכים לעבודה, הם יכולים להיות עם הילדים בבית עדיין, עם כל הקושי והסגירות הזו שכבר נמשכת הרבה זמן, אבל הם בבית, ואין פה שאלה של מה לעשות עם הילדים. למה לא להחזיר למערכת החינוך? עכשיו אני מדבר באופן כללי, לאו דווקא החינוך החרדי, להחזיר ללימודים את אלה שההורים כן יוצאים לעבודה. ככה נוכל לבסט את זה נכון יותר בכל הכיתות.
נשמע הגיוני, נשמע מתאים.
לא, אבל העניין הוא כזה, העניין הוא שהיום, ברגע שמפסיקים את הלמידה מרחוק, אז הלמידה בכיתות א' עד ג' ובהמשך בציבור החרדי, ברגע שיכנס בכיתות הגבוהות...
אתה אומר, מה עם אלה שנשארו בבית? לא יהיה מי שילמד אותם.
לא יהיה מי שילמד, לא יהיו 2 כיתות במקביל, אחת בכיתה ואחת מרחוק בבית.
שיעשו מה שעושים בחינוך החרדי, המורות בחינוך העצמאי, מקליטות שיעורים, התלמידות שומעות את זה בזמנן החופשי, מתי שהן רוצות, לא כבולות לשעה, וגם פה יכול להיות ככה.
אבל, ואז אתה אומר להם, תעבדו פעמיים, תהיו פעמיים מורות, אבל זה...
לא, תקליטו את השיעור בכיתה ותעביר אותו בקו.
יכול להיות, השאלה כמה זה פרקטי, זה סוג אחר של שיעור, להעביר שיעור שנקטע על ידי שאלות הוא פחות רלוונטי, אבל רק בהקשר הזה, החל מהבוקר אין חובה לשלוח את התלמידים לבתי הספר ולמוסדות החינוך. החוק חינוך חובה מהבוקר לא חל, כמובן, עד שיסתיים הבלגן הנוכחי וחוסר הוודאות, אבל מי שנשאר בבית לא יזכה יותר ללמידה מרחוק, כי המורים החל מהבוקר, על פי הנחיות משרד החינוך, מחויבים להגיע למוסדות החינוך, גם אם אין לימודים, וכל השגרה תתבצע אך ורק מבתי הספר, כשבכיתות שעדיין נמצאים בבית לפי משרד החינוך, רק הם יקבלו למידה מרחוק שהמורים מתוך בית הספר.
אוקיי, מני תשאר איתי צבי, תודה בשלב הזה.
תודה.
תודה, יום טוב. נזכיר רק שהמספרים, כרגע המחלימים גובר במספרים או בתחרות בין אלה שחולים עדיין, יש מספר גבוה, ברוך השם, של מחלימים.
כל היה נתון מדהים, רק 83 נדבקים חדשים נוספו בישראל, זה ממש בשורות טובות ביחס לכך שאנחנו...
ולא נעים לומר שחלק גדול מהם בירושלים.
נכון. כן, ירושלים, לא רק ירושלים, גם בריכוזים חרדים אחרים, גם בבית שמש, גם באלעד עוד קצת, גם בביתר מעט, וגם בבני ברק. אבל ירושלים מובילה בהחלט את הטבלה, ולצערנו מי שמובילה בירושלים, זה אלו השכונות החרדיות, כן, מספר כן, רב בהחלט. ביותר.
אמנם קצב גידול לא כפי שהיה בשבועות שקדמו, אבל עדיין קצב גידול מדאיג. תנסה להסביר להורים ששומעים ומתלבטים וחושבים מה לעשות, מה לא לעשות, בכל זאת?
תראה, אני לא יכול להמליץ להורים מה לעשות. קודם כל, זו החלטת משרד החינוך, לא נמצא בהגדרה של החלטת משרד הבריאות. זה גם החלטה של גדולי ישראל, ולכן כל אחד יעשה מה שהוא חושב. אבל מה שחשוב לי לומר זה כך, אם אנחנו באמת נמשיך לשמור על הכללים, והכללים, אחד הכללים שחשוב מאוד מאוד להדגיש כעת, זה שמי שהיה בקרבת חולה, או מי שהיה חולה בעצמו, חייב לעבור שתי בדיקות שליליות עד שהוא יוצא החוצה מהבית. אם אנחנו נשמור על הכלל הזה כמו שצריך, כלומר, אם כל מי ששומע אותנו כעת, ויודע במשפחתו שהיה מישהו שלא הרגיש טוב, גם אם לא נבדק ולא דיווח לאף אחד שהוא לא מרגיש טוב, ויש רבים כאלה, שידע שעד 30-40 יום אחרי זה, הוא עדיין יכול להדביק אחרים. זאת אומרת, אסור לצאת החוצה לפני שעושים שתי בדיקות שליליות שמוכיחות שהאדם כבר אכן יצא מהמחלה. מי שיוצא מהבית, או שמי שמבני משפחתו היה חולה והוא יודע, היה לו תקופה שהוא לא היה לו טעם וריח או חום גבוה וכדומה, כל מי שבמשפחתו חייב להישאר בבית מאז לפחות 30-40 יום אם הוא לא רוצה לקחת בדיקות. זה הסיפור האמיתי, ומי שמסתכן ובכל זאת יוצא, הוא עלול להביא לברוך הגדול אכן של הדבקות במוסדות חינוך. לכן, אם הכללים יישמרו, אז אפשר להיות רגועים, וגם אם יתקיינה הדבקות, הם יהיו בקצב נמוך מאוד.
טוב, מיד אנחנו נעבור ברעיון הבא לדבר על הישיבות, אבל שאלה אחרונה, מדברים במשרד הבריאות על ל"ג בעומר, על חתונות, על בתי כנסת?
מדברים על אפשרות של לקיום חתונות אחרי ל"ג בעומר במקומות פתוחים, בסדר גודל של קצת יותר מ-19 אנשים, אני לא יודע להגיד עכשיו אם זה 30 או 50, אבל מדברים על כך, שוב, מקום פתוח, תוך
ל"ג בעומר מירון, אנחנו נראה שינויים מעבר לשלושת ההדלקות?
אני לא שמעתי על שינויים. יש הרבה מאוד לחצים וכדומה, אבל זו כבר החלטה, אני חושב שגם החלטת ממשלה בעניין הזה, לא נראה לי שיהיו שינויים בעניין.
טוב, הלחצים בטח יתגברו בהמשך. טוב, עכשיו אני מודה לך בשלב הזה, מני גרה.
תודה, בוקר טוב.
בוקר טוב. טוב, אנחנו עכשיו עם שלמה ברילנט, מנהל, איך נגדיר את זה? שלמה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מנהל איגוד
הישיבות.
אוקיי, טוב. ישיבות מתחילות היום, שלוש ישיבות מתחילות היום בשיטת הקפסולות. במשפט קצר, השיטה הזו אומרת שמכניסים בחורים לתוך קומונה סגורה, פנימיה סגורה עם בית מדרש. הם לא יוצאים משם כל החודש וחצי הקרובים כדי לשמור אותם מהקבוצות האחרות, העיקר להחזיר את עולם הישיבות. זה ישים?
השיטה הזאת לא ישימה לכולם, וזה מה שגם גדולי ישראל כתבו במכתב, היא ישימה לחלק מהמוסדות וגם לחלק מהתלמידים, כי ככל שהישיבה יותר גדולה, אז כמות התלמידים שיכולה להגיע לקפסולות היא נמוכה יותר, ומתחילים תהליך, זה לא פתרון לעולם הישיבות שאתה בזה מכניס את כולם לחזרה ללימודים. זה פתרון להתחיל להחזיר ללימודים את מי שאפשר להחזיר ללימודים.
זה סוג גם של ניסוי ותהייה כדי לבדוק איך זה עובד ואיך להמשיך הלאה ולהתקדם.
נכון, ולכן גם גדולי ישראל הדגישו במכתב, שזה מי שלא מסוגל לעמוד בזה, שלא יפתח. זה לא משהו שצריכים לפתוח, לא משנה אם אתה עומד בזה.
מי הישיבות? ישיבת חברון הלכה לשיטה הזו, מי עוד?
יש עוד ישיבות שעושות, אור ישראל, עטרת שלמה, אני לא חושב שזה נכון עכשיו להודיע מי כן, מי לא, כולם בתוך תהליך.
יותר קל להודיע מי כן, לא מי לא, כי המי לא הרבה יותר גדול מאשר המי כן.
אבל, נכון, אבל לא כולם עוד קיבלו את האישור של המלל, אתה יכול להודיע משהו ועוד שעה יתברר אחרת. זה כולם בתוך תהליך של אישור צד הבריאות והמלל וכל הדברים האלה.
כלומר, גם הישיבות שפורסם שמן כבר עדיין לא קיבלו את האישור?
אני לא יודע נקודתי,
כי מישהו מתפקד. אז אני תכף אבדוק את זה.
זה ועד הישיבות, אבל כולם נמצאים בתוך תהליך של האישורים.
אוקיי, זה ישיבות הגדולות. ישיבות הקטנות, שזה כיתות ז' ח', או המקבילות של ז' ח' ומעלה?
מה שקורה זה ככה, ביום שישי קיבלו החלטה של ז' ח' וט' י' י' א', זה אומר מקביל לישיבה קטנה. נוצר קצת כאוס בעניין הזה, מכיוון שביקשנו שהישיבות הקטנות יחזרו והכיתות הגדולות בחיידרים, נוצר בלגן מול הבנות, כי המקבילה בבנות היא לא דומה. והבנות, יש בבנות שיש להם בגרויות, חוץ עם כל סמינר לפי המסלול שהוא עובד בו, ולכן נוצר קצת בלגן בעניין הזה. השאלה אם בית ספר יכול לבחור א', ב', ג', או לבחור את הכיתות הגדולות, כן או לא, נוצר קצת נוצר כרגע בלגן, ולכן זה אמור להיסגר מול משרד החינוך. הדבר הנוסף שיש כרגע, יש מיום שישי כבר, מוצא שבת והבוקר, יש דיונים אצל גדולי ישראל, איך בדיוק פותחים, האם הישיבות הקטנות יגיעו עם תפילה, בלי תפילה, כן ארוחות, לא ארוחות, שיעורים, סדרים, יש פה המון המון שאלות, גם בחיידרים, גם בישיבות, המון המון שאלות, איך עושים את זה, מה עושים רמים מבוגרים, רמים לא מבוגרים, מי מלמד את הכיתות האלה?
אני קורא ביתן נאמן הבוקר, שהוחלט כן לפתוח לישיבות, את הישיבות הקטנות והכיתות הגבוהות, בהתאם להחלטת הממשלה, אבל בתנאים מאוד מקבילים, באופן שאין כל חשש וסיכון,
ולכן מינו שתי ראשי ישיבות, את הרב דיסקין ואת הרב שלגה שטיימן, ורופא שאמור להכין את כל השאלות, כל השאלות, יכינו את התשובות, התשובות האלה יעברו לגדולי ישראל.
אז נדגיש, הישיבות הקטנות לא נפתחות הבוקר, זה רק אחרי שיבדקו באופן...
נכון, הישיבות שכפופות לגדולי ישראל, למרן שר התורה, לראש הישיבה שליטה, לא ייפתחו היום.
להמשיכו את הלימודים בטלפון.
נכון, ימשיכו את הלימודים בטלפון, גם החיידרים, דרך אגב, לא נפתחים היום, גם הבנות, החינוך העצמאי למיטב ידיעתי, עוד לא פותח היום.
לא, לא פותח.
כולם מקיימים, נכון, כולם מקיימים כרגע דיונים. איך פותחים? כי לפתוח זה נורא קל, אבל המשמעות של זה, היא יכולה להיות אחרי זה מאוד מאוד חריפה, אם לא יפתחו בצורה נכונה. ולכן גדולי ישראל יושבים ומקבלים החלטה. זה שהממשלה קיבלה החלטה לפתוח את כיתה י' י' ב' בגלל הבגרויות, והרי בכלל לא דובר עליהם.
לא רק בגלל הבגרויות, גם בגלל ההורים שרוצים כבר לצאת לעבוד. אתה באופן אישי.
לא, זה א' ב' ג', הדבר שפתחו את י'
א' ב'
פתחו את זה בגלל הבגרויות, ועוד סיבה בגלל הצבא, בגלל שיש להם בעיה כזה עם מחזורי הצבא. ככל שתעכב את הבגרות, אז יהיה לך בעיה הרי במחזור הצבאי, כי הגיוס הרי הוא רק אחרי הבגרות. התוצאה של זה, שלכן הם קיבלו החלטה לפתוח את הכיתות הגדולות, מזה נהנו גם הישיבות הקטנות. אבל עדיין אנחנו רוצים לפתוח את זה בצורה נכונה ולא בצורה
וזהירה.
לא מבוקרת.
עכשיו תגיד לי, אתה כאבא להורים לילדים, מה, באופן אישי, אתה תשלח את הילדים מחר בבוקר?
אני אשלח את הילדים בהחלט. אם יש גדולי ישראל שמקבלים החלטה ואומרים לי שלשלוח לישיבה את הבן שלי, אז בהחלט הוא ישלח לישיבה, הוא יעשה את כל הכללים. אבל אנחנו מאמינים שתורה המגנה ומצלה, וברגע שגדולי ישראל אומרים לשלוח ולימוד תורה חשוב, אז בהחלט אוקיי. אני אשלח.
כל הכבוד. שלמה ברילנט, מנכ״ל איגוד מנהלי הישיבות, תודה רבה לך.
תודה רבה.
בשורות טובות. עכשיו איתנו הדוקטור ציון שלוסברג, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אתה חיים איתם משרד הבריאות על המתווה הזה של פתיחת הישיבות, מה שנקרא שיטת הקפסולות. אתה יכול לומר לנו הבוקר הזה כמה או מי הישיבות שבדרך להיפתח בשיטה הזו, בצורה הזו?
תראה, אני לא יודע כרגע להגיד לך מספרים מדויקים, כי האופרציה עצמה, נחדד, היא אופרציה שמנהלת למעשה על ידי ועד הישיבות, אחרי שהמתווה הוכן על ידי המל"ל ועד הישיבות, ואנחנו לא מעורבים כמובן בניפוט הרפואי, אבל אני כן יכול להגיד לך שכבר בסיורים שנעשו בשטח, לפחות שש ישיבות כבר נבדקו, ויש עוד תוכנית עמוסה למשך השבוע.
ומצבן, כלומר, הם עומדים בתקן המחמיר הזה של בידוד, סגירה מקבוצות אחרות?
זו בדיוק מטרת הסיורים בשטח, כי בסיורים למעשה אנחנו בודקים את המבנים, אנחנו בודקים, אנחנו נפגשים עם הצוות, אנחנו נותנים מענה לאיך שאנחנו חושבים, צריכה לראות את הפסוליזציה קשה כזאת של...
זה לא מתן רישיון לפתיחת הישיבה בצורה של קפסולה, אלא לוודא שבאמת הם עומדים במה שהוצע, במתווה שהוצע.
תראה, אין פה עניין של רישיון, זה לא כמו ברישוי עסקים, אבל כן הרעיון הוא שהם חותמים גם על מתווה, הם גם מספקים את כל הנערת הרלוונטית שהם מתחייבים לנושא, וגם ראש הישיבה לוקח אחריות על כל המתווה הזה, על כל ההקפדה של ההנחיות.
תשמע, אתה יהודי חרדי שומר תורה ומצוות, רופא, בבני ברק מכירים אותך כולם, ובתוך תוכחה בטח אתה נקרא מצד אחד, עולם התורה לא חזר עדיין לכפי שהוא היה עד לפני שבועות אחדים, לא התחילו את זמן קיץ בישיבות. מצד שני, העובדה שאתה רופא, רופא שאמור פה להכריע גם כן בשאלות האלה, אתה בטח נמצא בקרוע בתוך עצמך, בין הצד התורני-לימודי שצריכים כבר לחזור לעולם התורה לבין הצד הרפואי.
תראה, אין ספק שהחלטות כאלה הן תמיד החלטות קשות, אבל אנחנו, אני חושב שכולנו מקבלים החלטות קשות יום יום. אני גם בתור רופא כמובן צריך תמיד לחלול איתן דברים לכאן או לכאן. אבל אני חושב שכמו שאני תמיד אומר, שיש לנו פה נקודת איזון בין תורה מאוד לא אומץ ובין נשמרתם מאוד לנפשות אחריהם. ואני יודע גם שהמתווה הזה נראה לעיניהם של גדולי ישראל, של אדנות ברכתם, שזה יעשה בצורה הראויה ובזהירות מה מתבקשת. ככה שאני בטוח שבעזרת השם אנחנו רואים גם דרך אגב כרוח נושבת בכלל את כל ההקלות שזורמות בכלל בכל המישורים האחרים, אם זה במשק העבודה, אם זה במערכת החינוך הכללית, אז ככה שאני חושב שאנחנו נמצאים במקום טוב, במיוחד גם שמסתכלים למספרים של החולים, הנדבקים, החולים הקשים, שהכל במגמות של יריקה, אז ככה שאני חושב שאנחנו בכיוון הנכון.
אתה מעריך שמתי נחזור כולנו לשגרה? אני מדבר על הכל, לא רק חינוך.
קשה לומר, אבל אני מאמין שבשבועות הקרובים אנחנו נראה משהו שהוא מאוד קרוב לשגרה.
כלומר, אנחנו נמצאים עכשיו ערב ל"ג בעומר למשל, מתחילים חתונות, אוטוטו עוד שבוע, חתונות מתחילות בציבור החרדי ויהיו הרבה חתונות. אתם בטח שואלים את עצמכם במשרד הבריאות, מה נוכל לאשר, מה נוכל לבשר לציבור שאפשר יהיה לעשות בצורה כזו או אחרת? אתם דנים בזה, עוסקים בזה מעבר ל-20 שמותר כרגע?
אני מאמין שבוודאי יש הרבה דברים שנמצאים בקנה, וגם זה אני אתאר עצמי על שולחן הדיונים.
לא תרחיב על כך.
כרגע אני לא יודע גם להגיד, אז אני לא יש בשורות בעניין הזה, אבל אני מאמין שכן, הלחץ הציבורי יעשה את שלום מהבחינה הזאת, להבין שגם זה אפיק שצריכים לבדוק.
אז השאלה, האם ההחלטות מתקבלות בהתאם ללחץ ציבורי, או בהתאם לצרכים הבריאותיים של מדינת ישראל?
לא, אז אני השלמתי במשפט הקודם, בדיוק פספסת, זה שאמרתי שבדרך כלל דברים עולים על פי הנחיצות שלהם בסדר היום, כמובן על פי מתווה שעד כמה דחוף לפתוח את הדבר הזה, ושם שמים יותר את הדגש בסדר העדיפויות במה דנים קודם, זאת הכוונה.
הבנתי. הדוקטור ציון שלוסברג, רופא שממונה מטעם משרד הבריאות על מתווה הישיבות, ובכלל בנושא הזה של הקורונה בתקופה האחרונה, שיהיו בשורות טובות.
תודה רבה, שיהיה בשורות
טובות, שבוע טוב. שבוע טוב ומבורך, ואין ספק, אנחנו בתקופה מאוד לא פשוטה, כולם רוצים לחזור לישיבות, וכולם באותה מידה גם חוששים מה יהיה, איך יעשו את זה, איך יחזרו בלי שאף אחד ייכנס לשם כשהוא אולי נושא את הנגיף. בקיצור, לא פשוט, ויש עוד הרבה שאלות, לא רק ישיבות ולא רק חיידרים ולא רק בית ספר בית יעקב ולא רק גני ילדים. הזכרנו עכשיו חתונות, בעוד שבוע ויומיים מתחילות החתונות במגזר החרדי, בציבור האשכנזי בלילג בעומר, ציבור הספרדי למחרת. ואיך עושים חתונות? האם נשארים במתכונת של 20 איש כפי שהממשלה אישרה לפני שבוע? זו השאלה, אחת השאלות הגדולות. ועוד שאלה שלא מעט הורים שואלים את עצמם, עוד שבוע כאמור ל"ג בעומר, איפה עושים חלקה? יאפשרו לעלות למירון או לא? גם שאלות שמן הסתם נעסוק בהם בשבוע הקרוב. טוב, נעצור עכשיו את העניין הזה, ואנחנו נצא להפסקה.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
היי, איך אתה עובד מהבית? התחברת לרשת?
לא,
אין לי אינטרנט בבית, אבל בדיוק הזמנתי נתיב סטיק. זה הכי בטוח שיש, וזה מגיע עד הבית.
רק בנתיב. מגוון אפשרויות קשרות ללמידה וחיבור מרחוק, באמצעות חיבור קבוע או בסטיק נייד. מחרו את הנתיב שלכם, הוצאו לדרך. בהצטרפות חייגו עכשיו, כוכבית 5365, כוכבית 5365. למזמינים נתיב סטיק עד לג בעומר, שליח אישי עד הבית, ללא תשלום.
התפריט שלכם יצא מאיזון? חדש בלאומית שירותי בריאות. ייעוץ תזונתי בשיחת טלפון לכל המשפחה ב-30 שקלים בלבד לרבעון למבוטח. חייגו כוכבית 507 מהנייד. הזמינו תור ותתחילו לאכול נכון. אז תשקלו את זה, אה? לאומית, לנו זה אכפת.
עמותת רב להושיע שלום.
מדבר יצחק, אני מודאג. זקוק למזון לתינוק, הוא רעב ואין לי יכולת לרכוש.
יצחק, תהיה רגוע, אנחנו נסייע לך.
כשתינוק זקוק לאוכל, אל תעמדו מנגד. עמותת רב להושיע, שנוסדה על ידי נכדיו של הצדיק מקרסטיר, ממשיכה את מפעל החסד של הצדיק ומעניקה מזון לתינוקות רעבים ממשפחות נזקקות. כשתינוק זקוק לאוכל, לא עומדים מנגד. חייגו 1-800-20-22-33, עמותת רב להושיע ממורשתו של הצדיק מקרסטיר, 1-800-20-22-33.
הרמוניה של ניחוחות רקים, חדש, סאנו מקסימה פיור סנסיישנס, סדרת מרקחי הכביסה של סאנו מקסימה פיור סנסיישנס. הרמוניה של ניחוחות ייחודיים העוטפים את הבגד בביסום עצמתי ומשרים תחושת ניקיון ורעננות שנשארים לאורך זמן. סאנו מקסימה פיור סנסיישנס, עולם קסום של ניחוחות.
בנות כיתה, יהודה יקרות, כאן המנהלת האהובה שלכם. גם בימים האלה של החופש שלא נגמר, אני לא שכחתי אתכם, ורוצה להגיד לכם שקשת הפקות הוציאה דיסק און קי עד הבית עם כל ההרצאות של כל הרבונים שליטה, והופעות מלאות הומור בסיפורים. סך הכל 50 שעות צפייה לכל המשפוחה. די, המנהלת, את בטוחה שהיא בטוחה שהם מביאים כאילו את כל הדיסק און קי עד הבית כאילו? כן, חביבתי, נא לצלצל, 1-700-55-98-98, וזה בעלות של 400 שקלים בלבד.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:31 במהדורת הבוקר, מעירים לנו מאזינים, על תיקון קטן, משהו שנאמר בכותרות השעה 8, סוף זמן קריאת שמע, שימו לב, היום ב-9:14, ולא כפי שנאמר, שאף אחד לא ייקשל חלילה, סוף זמן קריאת שמע האחרון, 9:14, אז מי שעוד לא התפלל, זה הזמן, תחת לבית, מרפסות, בכל דרך מותרת אחרת, בהתאם לתקופה הנוכחית שלנו. עכשיו אנחנו עם מערכת המשפט, מערכת המשפט, בסוג של התנגשות חסרת תקדים עם העם, עם הריבון. עם הריבון, שזה הכנסת, שנבחר על ידי העם. 2.5 מיליון איש הצביעו לגוש הימין, רוצים את נתניהו כראש ממשלה. והשמאל, שמרגיש שפירקו אותו לגמרי לחתיכות, כפי שעשה נתניהו עכשיו עם כחול לבן, הלך לבגץ, אין ספור עתירות נגד מה שמסתמן שנתניהו הולך להקים ממשלה עם בני גנץ ואנשיו, עם רוב מאוד מאוד גדול, ונגד ההסכם הקואליציוני. וכאן עולות הרבה שאלות. האם בגץ יכול להתערב ולהכריע או להביע את דעתו בעניינים של חוק יסוד? מדובר פה בחוק יסוד שהולך לקבל שינוי השבוע בכנסת ברוב עצום של למעלה מ-70 ח"כים. האם בכלל ראוי שבגץ ידון בזה, או שהיה צריך לזרוק את כל העותרים מכל המדרגות? לא מעלה, אם אנחנו בחוקי יסוד לא נוגעים. השופט בדימוס משה גלעד, מבית המשפט המחוזי בחיפה לשעבר, שלום לך, בוקר טוב. עורך דין גלעד, יהיה איתנו? כן, טוב, ננסה שוב. אז מיד נשאל את השופט בדימוס גלעד לדעתו בעניין הזה. ולא מעט אנשים מייחלים בסתר ליבם שבגץ יכריע נגד נתניהו ויוציא את כל מה שיש לשופטים נגד נתניהו, דיון בהרכב מוכף של 11 שופטים, גם זה לחסר תקדים, ולמה? כדי להראות כאילו, סליחה שאני לועג לשופטים ולכאילו שלהם, כי הם מתנהגים כמו הפוליטיקאים, זה מה שנראה לפחות, כדי להראות שכאילו הם הולכים, אתם יודעים איך זה. 11 שופטים, אז האחת תהיה ברורה יותר, ולא 3 שופטים או 5 שופטים בלבד. אבל זה לא נראה כמו שזה אמור להיראות, וזה... לא מעט אנשים מקווים שבגץ יחיה נגד נתניהו, נלך לשוב לבחירות, הסקרים נותנים לימין עכשיו 65 מנדטים, ננצח הם אומרים, נשנה את החוקים, בית המשפט יקבל את מקומו הטבעי הקטן בפינה, ושלום על ישראל. אבל השופטים פוליטיקאים, והם יודעים גם את הנקודה הזו, הם לא ימתחו את החבל, הכל משחק והצגה, ומן הסתם נתניהו יוכל להקים תוך שבוע את ממשלה. השופט בדימוס משה גלעד, שלום לך, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
אז שאלת היסוד שצריכה להיות כאן, האם בכלל השופטים מוסמכים לדון בשאלה שנוגעת או בשאלות שנוגעות לחוקי יסוד?
התשובה היא כן. בית המשפט העליון מוסמך לדון למעשה בכל דבר שנראה לו שפיט. בין אם זה נקרא חוקי יסוד ובין אם זה נקרא משהו אחר. בשביל זה ישנו בית המשפט. אבל בין הסמכות לבין נטילתה, יש מרחק כמו המרחק שבין מזרח למערב.
תסביר.
ישנם כללים שנקבעו עוד כאשר המשטרים הדמוקרטיים החלו לקרום עור וגידים לאחר המהפכה הצרפתית. אפילו לפני זה, כאשר נקבעו בעצם שלוש הרשויות והפרדת הרשויות. הרעיון המרכזי הוא שישנן שלוש רשויות במשטר דמוקרטי, מחוקקת, מבצעת ושופטת, והן למעשה הולכות כאילו מעין קווים מקבילים, כמובן שזה לא כך, כדי ליצור איזונים ובלמים שהרשות אחת לא תעלה על השנייה. לדוגמה, המבצעת, בעבר זה היה מלך, שלא ייקח סמכות של המחוקק, המחוקק שלא ייקח של המבצעת. והשופטת שלא, איך אומרים, תתעלה על שתיהן. אלה איזונים ובלמים. זה שישנם כללים נוספים, כמו למשל שהרשות המחוקקת רשאית לחוקק כל חוק, תול דוגמה, כל הבכור היאור הישנחו, נגיד שיחוקקו. כאן ודאי תיכנס לתמונה, כל אחד יגיד, בטח שיש סמכות לרשות השופטת, היא תציל אותנו, אלה חוקים דרקונים. וזה ההבדל בין קיום הסמכות ונטילתה. השאלה בעצם היא, האם לאחר שקיימת סמכות לדון בחוק יסוד, לדון בחוק רגיל, האם ראוי, רצוי וצריך שהרשות השופטת, במקרה הכל כך מיוחד של מי יהיה ראש ממשלה, דהיינו, במקרה העיקרי שקבע העם במשטר הדמוקרטי, היא צריכה להתערב.
אוקיי, והם יתערבו ויכריעו את דעתם, ומאוד יכול להיות שהם אמרו שנתניהו לא יכול להקים ממשלה כי הוא תחת כתב אישום, הוא תחת תחילת ניהול משפט, ואז נגיע להתנגשות בלתי נמנעת בין שתי הרשויות הללו, בין הרשות השופטת לרשות המחוקקת, וכאן יש לא מעט אנשי ימין שאומרים, הלוואי שזה יקרה, נלך לבחירות, ננצח, נשנה את השיטה, השופטים יקבלו את המקום הראוי להם, ושלום על ישראל. זה מה שצריך שיקרה כאן? כי אולי בית המשפט כבר, איך נאמר את זה, הולך רחוק מדי?
לדעתי, אם בית המשפט העליון יתערב בשאלה המרכזית, ויאמר, בניגוד לדעתי לחוק הקיים היום, אין שום אמירה כזאת בחוק, שחבר כנסת, קרין, בנימין נתניהו, אשר יש על ראשו כתב אישום, איננו רשאי להיבחר. אם זה מה שהרשות השופטת תאמר, יש עם זה בעיה. לדעתי זוהי נטילת סמכות, או בוא נאמר, זוהי פרשנות בלתי נכונה של היעדר החוק הקיים. זוהי נטילת סמכות חוקית שלא קיימת. אני במקרה הזה בחברה טובה, גם היועץ המשפטי סבור כך, ואני לא סבור שזה מה שיקרה. אבל אם זה מה שיקרה, אכן אתה צודק מאוד, עלולה להיווצר התנגשות, עלול להיווצר מרחק בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת, בין הרשות המבצעת לרשות השופטת, ואז מה שנקבל בסופו של יום, דווקא אולי חס וחלילה, את החלשת הרשות השופטת, שאז תבוא הרשות המחוקקת, ותחוקק חוקים מפורשים, אשר ימנעו את החלטות מן הסוג הזה של הרשות.
כן, אבל אולי גם במקרה הזה, השופטים יבואו וגם יסרסו את החוקים האלה שיתקבלו, ואז יודע, אין הדבר סוף.
אין לדבר סוף. אני חושב שזה לא יקרה. אני חושב שמדובר ב-common sense, והדבר הזה לא... לא יקרה ולא צריך לקרות לדעתי.
כי גם השופטים בעליון יודעים את גבולות הגזרה.
כן, אבל אני לא הייתי קורא לזה יודעים את גבולות הגזרה במובן העונשי או במובן הרע. הם יודעים את זה כי זה פשוט לא דבר שעושים. ישנו חוק וצריך לפרש אותו נכון.
נכון, והחוק מדבר בצורה מפורשת מאוד, הוא חוקק ברוב גדול מאוד על ידי אנשי שמאל גם כן, שחבר כנסת שהוגש נגדו כתב אישום יכול לכהן כראש ממשלה, נקודה. וכאן השופטים יצטרכו להכריע האם הסעיף הזה בחוק חוקי או לא, וכאן כל השאלה. מצד שני, אתה רואה את ההתנהלות של בית המשפט כלפי כל מה ש... איך נגדיר את זה? אני לא רוצה לומר דווקא גוש הימין, אבל הסיפור של יולי אדלשטיין. המהירות לפסול את ממלא מקום פרקליט המדינה שמונה על ידי אמיר אוחנה, ממש תוך דקות אחדות בהחלטה של צו של השופט מני מזוז. ואני רק מונה שני מקרים מהתקופה האחרונה שאני זוכר, והיו עוד כמה. כל הדיון סביב העתירות הללו השבוע, וגם סביב ההסכם הקואליציוני, שאנחנו לא יודעים מה יהיה בעתירות הללו בסוף, יש תחושה אבל שהשופטים מוטים לצד אחד בצורה מאוד ברורה. אז אולי בוא נעשה בחירות לשופטים, שופטי העליון, העם יחליט מי הם השופטים, כמו באמריקה.
אני לא, באופן מכוון ובאופן ברור, לא מעוניין להיכנס לשאלות של מה החליטו בעבר השופטים, או האם הם מוטים, או אמירות כמו החוק נקבע גם על ידי אנשי שמאל. הדבר הזה לא קיים מבחינתי. אני בא ומדבר אך ורק על החוק. אני באופן אישי לא סבור שבית המשפט העליון מוטה לצד זה או אחר. הדבר שאני יכול להגיד זה שבבית המשפט העליון ישנן דעות שונות, והם בני אדם שונים, וטוב שכך, וקיימת אפשרות, לא אחת בכל בית משפט, שבית המשפט העליון בהחלטה זו או אחרת טעה. כולנו בני אדם. אז אם בית המשפט העליון טעה, אז קיימת אפשרות שהריבון, שבסופו של דבר הוא העם, באמצעות נציגיו, בסופו של דבר הרשות המחוקקת, יחליט על שיטות קביעת שופטים אחרות, יחליט בחוק שהחלטה מסוימת של בית המשפט העליון להתגבר עליה. זה מה שרציתי קודם. קיימת אפשרות הרבה יותר פשוטה. או שהמחוקק יתקן את ההחלטה באמצעות מה שמכונה לעתים פסקת התגברות, וגם זה קרה. אל תשכח דבר אחד, אנחנו זקוקים כל אחד מאיתנו זקוק למערכת משפט עצמאית, בעלת יכולת חשיבה עצמאית, לא מפוחדת, לא מוטה. אנחנו לא רוצים שבכל פעם, עם עליית, איך קראת על זה, שמאל או ימין או גוף אחר, ישתנו הרוחות בבית המשפט העליון. אני סבור שבית המשפט העליון של ישראל הוא בית משפט עליון טוב, בלתי מוטה, לעתים טועה. דרך אגב, אם אנחנו מדברים בבעיה של צורך כך התקשרתם אליי, בית המשפט העליון עוד לא טעה, בית המשפט העליון עוד לא פסק, אבל הבעיה היא רצינית, הוא מתייחס לזה ברצינות, וייתכן שבסופו של דבר זאת תהיה מהומה לא מהומה.
לא בדיוק, כי בסוף כל המהומה הזו נועדה גם להפעיל לחץ על השופטים. אל תשכח, השופטים בשר ודם, שומעים תקשורת.
איזה מהומה? לא הבנתי.
המהומה של עכשיו, המהומה שמקדימה...
להפעיל לחץ על השופטים? כן. אני נגד זה. אני בהחלט נגד זה.
אבל השופטים בתוך המעם יושבים, שומעים מה קורה בחוץ, ואני מניח שזה משפיע באיזשהו מקום.
אז אני גם הייתי שופט כמעט 9 שנים, ולימדתי עצמי, ואלה בוודאי שכן, אלה שופטי בית המשפט העליון, להתעלם מראשי הרקע האלה, אני משוכנע שיעשו את זה, וכל אחד ישפוט לפי מיטב בצפונו. גם שופטי בית המשפט העליון, אני אומר את זה אולי קצת בציניות, כל אחד ואחד מהם יודע שזה לא תפקידו לבחור את ראש הממשלה, אלא העם, ואם החוק לא מאפשר מה שנקרא הדחתו במרכאות כפולות של חבר כנסת זה או אחר, הם לא יעשו את זה. אבל לדון חייבים?
כן, לדון אפשר. השופט בדימוס משה גלעד, נמתין עוד כמה ימים ונדע מה השופטים, נמתין היום, נשמע מה השופטים חושבים בכלל עוד לפני מה הם מחליטים, שזה גם מעניין.
זה קצת מסוכן לשמוע מה הם חושבים.
למה? הדיון בשידור חי, כולם יוכלו לשמוע.
כן, אבל מה שקובע זה לא מה שהיה רק כזאת או אחרת, אלא פסק הדין קובע. ולזה צריכים לחכות. גם כן, זה יבוא מהר, יום, יומיים.
השופט בדימוס משה גלעד, תודה רבה לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב, עכשיו חבר הכנסת שלמה קרעי איתנו מהליכוד, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב למאזינים.
טוב, לאן אנחנו הולכים נראה לך בסיפור של בית המשפט העליון?
ראשית צריך לומר שהדיון עצמו שמתקיים בבג"ץ הוא בעצמו אבסורד, הוא בעצמו לא היה צריך להתקיים. העתירות האלה היו צריכות להידחות על הסף. בג"ץ במדינה דמוקרטית לא צריך, לא, 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 לא אמור לקבוע מי יהיה ראש הממשלה. הציבור הוא קובע מי יהיה ראש הממשלה. בג"ץ שואב את סמכותו מחוקי היסוד של מדינת ישראל, וכשהוא מקיים דיון במטרה לפסול או לערער את מעמדם של חוקי היסוד.
לא, אבל לקיים דיון אולי לגיטימי, השאלה מה התוצאה של הדיון הזה.
לא, 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 גם קיום הדיון הוא לא לגיטימי. הרי בג"ץ הוא לא איזה מועצת חכמי התורה ששואב את סמכותו מרוח הקודש.
אתה טועה, הם חושבים שכן, פה הטעות שלך.
אבל במדינה דמוקרטית הדבר הזה לא צריך לקרות. בשום מדינה דמוקרטית בעולם אין בית משפט, אני שומע את עצמי כפול, זה נורא קשה. בשום מדינה דמוקרטית בעולם אין דבר כזה שאין איזונים ובלמים בין הרשויות. מדינת ישראל היא המדינה היחידה הדמוקרטית שלכולם יש איזונים ובלמים, גם לרשות המחוקקת וגם לרשות המבצעת, אבל לרשות השופטת אין שום איזונים ובלמים. תאר לך שהם יחליטו לקום בבוקר ולפסול חרדים מלהתמודד לאיזושהי משרה. מי יכול לעצור אותם? מי יכול לומר, בג"ץ פה חרג מסמכותו, בג"ץ פה הגזים, צריך לתקן, צריך לפסול, צריך להדיח, אף אחד, בג"ץ פה עושה מה שהוא רוצה.
כן, אבל עדיין, לדון מותר, אני חושב, ואני מקווה שההחלטה תתקבל, תהיה, איך נאמר, לא בניגוד לחוק. השאלה, אם השופטים יחליטו, ילכו פה צעד אחד קדימה, ויחליטו שנתניהו לא יכול להקים ממשלה, למשל, האם אתם תגידו, טוב, מצוין, הולכים לבחירות כי אין ממשלה, ואחרי הבחירות תעשו שינויים דרמטיים, לא רק באיך מקימים ממשלה, אלא גם על מערכת המשפט?
תראה, שוב, מה שבג"ץ מבין את זה, זה ברגע שהוא יחליט, לא רק שנתניהו לא יכול להיות ראש ממשלה, נגיד שזה הוא יגיד יאשר, אבל שהוא ייכנס לתוך סעיפי ההסכם הקואליציוני המתגבש ויגיד, הסעיפים האלו והאלו לא מוצאים חן בעיניי, ובעצם יפר את האיזון ואת השמירה, את העיגון של ההסכם בחוקי היסוד, הוא יודע שדבר כזה הוא יורה לעצמו ברגל, כי באמת כמו שאמרת, אם לא תהיה ברירה ובג"ץ יוליך אותנו לבחירות רביעיות, העם יאמר את דברו באופן כפול ומכופל, הימין כאן יקבל מספר מנדטים גבוה בהרבה מ-61, ופסקת ההתגברות שכבר מזמן הייתה צריכה להיחקק, זה לא משהו שהוא כנקמה או זה פשוט בג"ץ לא משחק לפי כללים דמוקרטיים מקובלים, ולא, אין שום איזונים ובלמים שיכולים לעצור אותו. פסקת ההתגברות הזאת תחקק, והאיזונים והבלמים שצריכים להיות בדמוקרטיה גם לרשות השופטת יחזרו להיות גם במדינת ישראל, מה שהיה לפני 30 שנה. הרי מאז
כן, כן, לא, תמשיך.
אני אומר, מאז המהפכה החוקתית של ברק, בג"ץ נוגס עוד נגיסה ועוד נגיסה ביסודות הדמוקרטיה, עד כדי כך שהוא כבר מקיים דיונים שאפילו אתה אומר שהם לגיטימיים בפסילת חוקי יסוד. פסילת חוקי יסוד אין לבג"ץ סמכות. בחוקי היסוד או החוקה של מדינה, היא בעצם, מתוכה בג"ץ יכול לשאוב את סמכותו כדי אולי לפסול או לומר את דברו שחוקים מסוימים מנוגדים לחוקי יסוד, אבל לבוא ולפסול חוקי יסוד, אין לו שום סמכות כזו, בשום מדינה דמוקרטית זה לא קורה.
בתנאי שיש פסקת התגברות, כי עד היום נדמה לי שפסקת התגברות בכמה חוקים, חוק הבשר למשל, שם השופטים באמת לא התערבו כי הפסקה חוקקה, יש עוד חוקים עם פסקת התגברות? הכנסת די חששה לחוקק כאלה חוקים.
לא, אני אומר, פסקת התגברות נועדה למקרה שלא באים לבד ושומרים על
ההתגברות. אז זה פסקת התגברות כללית, על כל החוקים, לא רק על חוק אחד כזה או אחר, או על ראש ממשלה, או על חוק, נכון? או על חוק הגיוס, על הכל. על הכל, להציב אותם במקום שבו הם צריכים להיות, שהם לא מתערבים בחוקים, ודאי לא בחוקי יסוד.
אין שום ספק, לגבי חוקי יסוד, צריכה להיות פסקת התגברות כללית, שבג"ץ לא יכול להתערב.
טוב, שאלה אחרונה, חבר הכנסת דוקטור שלמה קראי, מן הסתם בג"ץ בסוף לא יתערב, ונתניהו יקים ממשלה, אתה מצפה לקבל תפקיד כלשהו, או שנכנסת האחרון תישאר בכנסת?
אני סומך על ראש הממשלה שישים אותי איפה שטוב לליכוד ולמדינת ישראל, או למדינת ישראל ולליכוד, אנחנו לא, ראש הממשלה לא יתעסק עדיין עם חלוקת התפקידים בתוך הקואליציה, זה מוקדם מדי. כמו שאמרת, קודם כל צריכה לקום הממשלה. הממשלה הזאת חשובה למדינת ישראל בעת הזו, אחרי שלוש מערכות בחירות שליברמן ולפיד לקחו אותנו אליהם בחוסר אחריות. הגיע הזמן וכחול לבן שהתפלגו מיש עתיד גילו אחריות במקרה הזה, להקים ממשלה יציבה וטובה לטובת מדינת ישראל, בפרט בתקופת המשבר הזה של הקורונה. כן. והתפקידים יחולקו בהתאם לצורך ובהתאם
לכישורים, גם לכישורים של השרים המועמדים. חבר הכנסת הדוקטור שלמה קראי, תודה רבה לך.
תודה, יום טוב.
יום טוב, פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
מאזינים יקרים, כמעט כל המדינה בפאניקה. לא מפסיקים לדבר על הקורונה ואיך היא תשפיע על הכלכלה. ומה איתכם? איך היא תשפיע עליכם? שלום רב, כאן אדב אתר, יועץ משכנתאות בכיר בחברת אור משכנתאות, מקבוצת א' אהרוני גרופ. אנחנו שומעים על גלי פיתורים, חופשות כפויות, קיצוצים בשכר. אז דווקא עכשיו חשוב שנבין איך אפשר להקדים תרופה למכה, איך אפשר להמשיך כרגיל, בלי שהמשכנתה וההלוואות שאנחנו משלמים כל חודש יכניסו אותנו לחובות. בנק ישראל נתן לנו אישור להגדיל את אחוזי המימון, ולכן שווה לנצל את זה כאן ועכשיו. אור משכנתאות מאחדים לכם בתהליך חכם ורווחי את כל ההלוואות שלכם לתוך המשכנתה, מסדרים לכם הכל מחדש תחת החזר אחד שתואם את היכולות של המשפחה שלכם בהתאם להכנסות שלה. פעולה כזו מורידה את ההחזר החודשי בהמון כסף ונותנת לכם שקט כלכלי. חייגו עכשיו לאור משכנתאות ותבדקו מה מצבכם. כוכבית 5589. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
משפחה בבית. המדורים, התורים, הכתבות והאקטואליה מגיעים עליכם עד הבית. עיתון משפחה נותן לכם את האפשרות לרכוש את חבילת משפחה ולקבל אותה עד לפתח הבית. להצטרפות חייגו עכשיו. כוכבית 6485. משפחה בבית. כוכבית 6485.
שלום. מדברת יועצת הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. היזהרו לא להתייאש. גם בעבר, עם ישראל שרד תקופות קשות ולא קלות כלל, אך גם את נגיף הקורונה אנו נעבור. נתחזק באמונה שהכל לטובה, וביחד, בעזרת השם, נשרוד.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
פקק אחד למכונה שלמה. פקק אחד והכתמים נעלמו. פקק אחד, הניקיון מצוין והריח נפלא. נשמע לכם כמו אגדה? לנו זה נשמע כמו מקסימה. סנו מקסימה, ג'ל כביסה סופר מרוכז בביסום קריסטל נואר. מספיק ל-60 כביסות ומנקה מצוין גם במים קרים. סנו מקסימה ג'ל כביסה סופר מרוכז בביסום קריסטל נואר. מתאים לכל המכונות ולכל סוגי הכביסה. סנו מקסימה. ג'ל כביסה סופר מרוכז בביסום קריסטל נואר. מריחים את הניקיון.
זה היה הטיפ היומי. באדיבות חברת סנו.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8.52, אנחנו עכשיו שווים למה שעסקנו כל החצי שעה הראשונה. יש עוד הרבה מה להרחיב על מערכת המשפט, אבל הדברים עוד ידוברו ויעדדו כאן בימים הקרובים. עדיין מערכת החינוך, איך פותחים, אם פותחים ומה עושים, עדיין לסדר היום שלנו. סגן ראש עיריית ירושלים ומחזיק תיק החינוך החרדי, הרב ישראל קלרמן, שלום לך, בוקר טוב. ישראל קלרמן איתנו? עוד לא, מיד יהיה איתנו, ננסה להבין מה הולך להיות בירושלים. כי מערכת החינוך הכללית בירושלים, כפי שמתרחש בכל הארץ, מתחילה אט-אט לחזור לשגרה שלה, לפחות בכיתות הנמוכות, בכיתות קטנות. החינוך החרדי עדיין לא, אבל יש הרבה הרבה מה להתכונן ולהיערך בחינוך החרדי בירושלים, שמערכת החינוך הגדולה בעיר, ויש הרבה מה לעשות לפני שפותחים כיתות לימוד. הרב קלרמן איתנו? עדיין לא. טוב, תכף ננסה לחבר איתו את השידור, לשמוע אותו כאן בשידור. אז הרבה הורים ככה מתלבטים מה לעשות, גם כשהחליטו לפתוח, והכל נתון כרגע להחלטתם של גדולי ישראל. אין היום לימודים בחינוך החרדי, לא הישיבות הקטנות, לא הכיתות הנמוכות, לא הכיתות הגבוהות, עד שיחליטו גדולי ישראל כיצד לפתוח והאם לפתוח. ולא נשכח דבר אחד, שחלק גדול מהכיתות בציבור החרדי, במיוחד אצל הבנים, הן כיתות קטנות, לא תמיד כיתות תקניות במובן של מבנה, בנוי, מקום ל-40 ילדים, אלא הרבה יותר צפוף, וזה לא פשוט לפתוח כך כיתות, יצטרכו לפצל כיתות, להכניס חצי מהילדים, או פחות מכך, עד 15 ילדים בכיתה, וגם אז עדיין צפוף. אני עדיין מנסה להבין האם צריך מסכות בתוך הכיתה, 2 מטר בין תלמיד לתלמיד, כנראה שלא, גם לא פשוט, ואני יודע שלא מעט הורים בסקר, סוג של סקר שהחינוך העצמאי עשה בימים האחרונים באמצעות מנהלי ומנהלות בתי הספר, רוב ההורים בציבור החרדי בדעה עדיין לא לשלוח את הילדים ללימודים. ההורים חוששים ובצדק, מה יהיה? בל נשכח גם שנתוני התחלואה בציבור החרדי עדיין לא ירדו לרמה של הציבורים האחרים. תראו מה קורה בשכונות שעדיין תחת סגר, תראו את הנתונים של משרד הבריאות רק מאתמול בלילה על נתוני ההדבקה בערים החרדיות. בירושלים יש שכונות עם סגר בגלל נתונים מדאיגים מאוד, בבית שמש עדיין יש שכונה בסגר, והנתונים בביתר ובמודיעין עילית עדיין לא כאלה שיכולים לאפשר לכולנו להיות רגועים. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב. קובי איתנו? טוב, מיד יהיה איתנו גם הוא. נדמה לי איזשהו סוג של תקלה טלפונית הבוקר. יש לנו את קובי? לא, תרם. טוב, אז נחתום בזה אולי בכמה צלילים ווקליים. יש לנו משהו מוכן? ככה לסיום. הצלילים הכי לא ווקליים שיכולים להיות הסגיר של מהדורת הבוקר. טוב, אנחנו נחתום בכך היום ונודה לכם שהייתם איתנו. תודה לאסתי פלד ואבי גדלוביץ', תודה לטכנאי שלנו מוטי קופפר. מיד אחרינו, הרב יצחק פנגר, פותח שבוע נוסף של השראה יומית, כמדי בוקר כאן ב9, ב10 עניין משפחתי, ב11 בית ספר עם אשר גרייבר. לתלמידים שעדיין בבית, ואל תשכחו גם את קווי הטלפון, קווי הלמידה בטלפון של רוב הטאטים ובתי הספר. אנחנו חותמים כאן, שיהיה לכולנו בוקר טוב, בשורות טובות, להשתמע.
מאמינים לישועתך קיוויתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
שלום, מדברת יועצת הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. גילית פחד אצל ילדייך מנגיף הקורונה? את רואה את המצוקה שלהם? אמא, קבעי זמן מיוחד לשבת ברוגע עם ילדייך, לקרוא איתם כמה פרקי תהילים. החדרי בהם את האמונה שזה יעבור. אמא, בעזרת זה יש בך את הכוח להחדיר בהם אמונה בבורא.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
הרמוניה של ניחוחות רכים. חדש! סאנו מקסימה פיור סנסיישנס. סדרת מרקחי הכביסה של סאנו מקסימה פיור סנסיישנס. הרמוניה של ניחוחות ייחודיים העוטפים את הבגד בביסום עצמתי ומשרים תחושת ניקיון ורעננות שנשארים לאורך זמן. סאנו מקסימה פיור סנסיישנס. עולם קסום של ניחוחות.
בנות כיתה, יהודה יקרות, כאן המנהלת האהובה שלכם, גם בימים האלה של החופש שלא נגמר, אני לא שכחתי אתכם, ורוצה להגיד לכם שקשת הפקות הוציאה דיסקונקי עד הבית עם כל ההרצאות של כל הרבונים שליטה, והופעות מלאות הומור וסיפורים, סך הכל 50 שעות צפייה לכל המשפוחה. די, המנהלת, את בטוחה שהיא בטוחה שהם מביאים כאילו את כל הדיסקונקי עד הבית כאילו? כן, חביבתי, נא לצלצל, 1-700-55-98-98, וזה בעלות של 400 שקלים בלבד.
מתפללים, רפאנו השם, מאמינים לישועת חכים איתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים, מחוברים, משדרים כל חיים.
חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. למרות החלטת הממשלה להחזיר היום לשגרה את בתי